ננסה לסכם עד כמה שאפשר את הלכות ליל הסדר בקיצור, אבל גם קצת עם טעמי ההלכות והעניינים. ככלל, שני עניינים מרכזיים עומדים במוקד של ליל הסדר. האחד, לזכור את יציאת מצרים, את היותנו עבדים, והשם הוציא אותנו לחירות, וההתבוננות המשמעות של עניינו של עם ישראל, סגולת ישראל, השליחות שלנו. היסוד השני הוא להעביר את המסר הזה לילדים. שני יסודות שהם המרכזיים ביותר. כדי לבטא את שני היסודות האלו, נצטווינו לאכול פסח, מצה ומרור. היום, כשבית המקדש חרב, אין בידינו אפשרות לאכול את הפסח. המרור הוא מדרבנן, כי צריכים לאכול אותו עם הפסח, על מצות ומרורים יאכלו, וכשהיום אין לנו פסח, אז אין מצוות דאורייתא למרור. אבל חכמים תקנו לאכול את המרור. ומצה היא המצווה שנותרה לנו מדאורייתא. אולי נגיד על זה רעיון. הפסח מבטא את סגולת ישראל, אשר פסח הקדוש ברוך הוא על בתי ישראל. וכאשר בית המקדש חרב, סגולת ישראל לא ניכרת כל כך. ולכן, באופן טבעי, אנחנו לא יכולים לאכול מקורבן הפסח. לעומת זאת, המצה מבטאת את האמונה ואת היציאה שלנו ממצרים לחירות, והיציאה לחירות היא בעצם היציאה גם מהשעבוד לתפיסות המגושמות, האליליות, החומרניות. והיציאה שלנו לחירות היא בעצם זו שהביאה אותנו לידי אמונה, והמצה מבטאת את האמונה. והזוהר קורא למצה, נהמה דמהמנותה, לחם של אמונה. ואם כן, המצה לא תלויה בבית המקדש. כי כבר כשיצאנו ממצרים וקיבלנו את התורה, יצאנו לחירות, נתגלתה הנשמה, וזהו. ולכן בכל דור ודור אנחנו יכולים לאכול את המצות על החירות הרוחנית שזכינו לה ביציאת מצרים. והמרור הוא במצב ביניים. כי המרור מבטא את השיעבוד הקשה, אבל לאחר שיצאנו מצרים, התברר איך שכל המרירות היא בסופו של דבר הייתה הכנה לגאולה ולתיקון. וכאשר בית המקדש בנוי, ואנחנו יכולים לאכול קורבן הפסח, וסגולת ישראל מתגלית, אז גם המרור מובן עד הסוף. היום אנחנו יודעים שכל הצרות הן לטובה, אבל לראות בפועל איך מכל צרה צמחה ישועה, אנחנו לא רואים. וזהו שהחיוב היום לאכול את המרור הוא מדרבנן. מדאורייתא זה עוד לא ניכר, איך שהמרירות הפכה למתיקות, אבל אנחנו מאמינים בזה. ולכן אנחנו אוכלים את המרור מדרבנן, ואפילו מברכים על זה ברכה. ותקנו חכמים עוד שתי תקנות יסודיות, לשתות 4 כוסות של יין, לבטא את החירות והשמחה, ועוד תקנה לאכול את המצות ולשתות את היין בהסבה. יש עוד תקנות קטנות יותר, אבל אלו התקנות הגדולות. כאשר אנחנו רוצים להתכונן לליל הסדר, את צריך לדעת כלל, כיוון שאנחנו אמרנו שאנחנו רוצים לחנך את הילדים, אז עושים הרבה מאוד דברים כדי לעניין את הילדים. אז קודם כל צריכים גם לקנות להם מיני מתיקה ואגוזים כדי לחלק להם, כדי כל הזמן לשמור על ערנות. ואני אציע הצעה, כשמחלקים אין הכוונה לתת בבת אחת בהתחלה את הכל, אלא כל 10 דקות לתת משהו, כל 5, ככה, לפי העניין. כל הזמן לשמור על ערנות, כל פעם לתת משהו ומותר להם לאכול. כי הדין לא לאכול לפני קידוש הוא דין שחל על גדולים. על קטנים, אפילו שהגיעו לחינוך, זה עדיין לא חל. אומנם מישהו כזה שמתחזק עוד יותר בחינוך ולא אוכל בין הכוסות, אז תבוא עליו ברכה. אבל ככלל, הקטנים מחלקים להם כל הזמן. ועוד דבר, צריכים להזדרז מאוד, להתחיל את ליל הסדר אחרי צאת הכוכבים. כמה שיותר מוקדם, כי הרי אנחנו רוצים לשמור על הערנות של הילדים. אז לא כדאי להפסיד שום דקה על ארגונים מיותרים. את כל מה שאפשר לארגן לפני, צריכים לארגן. מה שכן, את הקידוש צריכים להתחיל אחרי צאת הכוכבים. וגם אנחנו מתפללים אחרי צאת הכוכבים. אז כך שכבר הפסדנו הרבה זמן, ובצדק הפסדנו אותו, אבל לא להפסיד יותר זמן. אמרו חכמים שאנחנו צריכים להניח על השולחן תבשילים, מצה, חזרת, חרוסת, מפני שיש דין מיוחד בליל הסדר, שאנחנו הגדת לבנך בעבור זה, בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. כלומר, אנחנו אומרים את סדר ההגדה, כאשר המאכלים שאנחנו אוכלים כדי לבטא את הרעיונות שבהגדה, נמצאים לפנינו. ותקנו חכמים בפסחים קי"ד עמוד א', זה מובא, שצריכים להניח את הדברים הללו על השולחן. המצה, הרי בכלל, כל מה שאנחנו אומרים זה על המצה. והיא נקראת לכם עוני, שעונים עליה דברים הרבה. ובעבור זה, כמו שהזכרנו, שמצה ומרור מונחים לפנינו, אז זאת המצה. ובאמת היא צריכה להיות גלויה כל משך הסדר. חוץ מבזמן שאנחנו מרמים את כוס היין, בבי שעמדה, ובברכה על כוס השנייה, שאז מכסים את המצות, כמו שמכסים את הלחם בשעת הקידוש, כי מן הדין להקדים את הלחם ליין, וכאשר מקדמים את היין, מכסים את המצה. אבל שאר הזמן, המצה גלויה, ועליה אומרים את הכל. ושם גם יש את המרור, וגם יש את החרוסת, ושני תבשילים, אחד כנגד קורבן הפסח, ואחד כנגד קורבן חגיגה, ונהגו כנגד הפסח לקחת זרוע, ספרדים לוקחים זרוע ממש של בהמה, בהמה, אשכנזים נוהגים לקחת כנף, והזרוע רומזת שידו נטויה עלינו לגואלנו, וכנגד קורבן חגיגה ביצה, שמרמזת לניחום אבלים, שגלגל חוזר בעולם ובית המקדש שייבנה. יש גם שני מנהגים עיקריים בסידור הקערה, המנהג על פי הארי, שמסדרים את הקערה על פי הספירות, כאשר כל דבר רומז לעניינו. ויש מנהג לפי הרמה, שמסדרים את הקערה לפי סדר הקדימה לאדם. תחילה הרי הוא יאכל את הכרפס, אז ישים כרפס, ואת המי מלח או מי חומץ שטובלים בהם אותו, אז הם יהיו ראשונים, ואחר כך המצה, ואחר כך המרור, והחרוסת, ושני התבשילים. כלומר, לפי סדר הקדימה. וכאן בעצם אנחנו מבינים שהוסיפו במשך הדורות גם לשים את הכרפס וגם את המים, כל זה נכנס לקערה מכל הכיוון, גם וגם זה רומז לעשר הספירות. ולפני מי להניח את הקערה? מספיק קערה אחת לכולה. אבל לגבי המצות ישנה מעלה שלפני כל ראש משפחה יהיו שלוש מצות, מפני שאנחנו נראה בהמשך בעזרת השם, שצריכים לאכול כזית מהמצה השלמה וכזית מהחצויה, וגם כדי לא להאריך בזמן החלוקה, אז טוב שכל אב משפחה או כל אדם נשוי, ואולי אפילו כל מבוגר יהיו לו שלוש מצות. אבל זה כל משפחה תמשיך כמנהגה. אבל אם אין מנהג, אז אפשר להגיד שהקערה שבה הכל נמצא, היא תהיה לאורך הסדר, ואילו שלוש מצות יהיו לכל ראש משפחה מאז שהוא מתחתן. ואז, אחרי שאנחנו סידרנו את הדברים, מתחילים בקדש, קידוש. כל השנה, כל קידוש שיש הוא זכר ליציאת מצרים, מפני שהקידוש מבטא את קדושת ישראל, שהם גם מקדשים את הזמנים, וגם השבת ניתנה לישראל, לכן הקידוש של השבת והקידוש של החגים, הכל זכר ליציאת מצרים. אז אם כן, שאנחנו מגיעים בלילה של ליל הסדר, הלילה שבו יצא ממצרים, הקידוש הזה הוא לעילה ולעילה. וזה גם בא לידי ביטוי, שבכל הקידושים בכל השנה, מצד הדין מספיק שהמקדש ישתה. וטוב, ונוהגים שגם אחרים שותים, אבל לא חייבים. קידוש של ליל הסדר, אפשר להגיד, הוא לא מספיק כוס אחת, תקנו בעצם ארבע כוסות לקידוש של ליל הסדר שכולם צריכים לשתות. במידה מסוימת, כלומר זה המשך של הקידוש. הרעיון של הקידוש הוא לבטא את הקדושה המיוחדת של ישראל, שהיא מתגלה לא רק בבית המדרש, לא רק בצדדים הרוחניים של החיים, אלא גם בצדדים החומריים של החיים. גם הגוף יש בו קדושה. לא סתם, אלא אפילו היין שנועד לשמח, שהרי להגיד, טוב, הגוף יש לו קדושה, הוא כלי לעבודת השם. אז מה שאוכלים, כדי לסבוע, כדי לא למות מרעב, זה מצווה. אבל היין המשמח, מה עניינו? אז הנה אנחנו לומדים שעיקר הקידוש הוא על יין שמשמח, כלומר שהקדושה מתגלה בכל התכונות הטבעיות שיש לנו עד שמחת החיים, השמחה הטבעית שבאה על ידי שתיית היין. ויחד עם הקידוש כמובן מברכים שהחיינו כמו בכל החגים. ואמרנו ארבע כוסות זה הרחבה בעצם של הקידוש. ולמה תקנו את זה? ביטוי לחירות ולשמחה. כידוע, יין קצת משקר או מבשם, ואז אדם משתחרר יותר. זה גם ביטוי של חירות וגם ביטוי של שמחה. וצריך באמת לדעת, כאשר תקנו חכמים לשתות יין, לא העלו בדעתם שיבוא דור שישתו מיץ ענבים. לא העלו בדעתם כי לא היה מיץ ענבים בפסח. הגמרא מספרת על רבי יהודה ברבי אלעאי, שהיה שותה יין של ארבע כוסות, והיה כואב לו הראש, והוא היה צריך לחגור את ראשו, לקרוך את ראשו במגבת או בסודר, כדי שלא יכאב לו הראש, והיה צריך לעשות את זה עד חג השבועות. כבר כך כאב לו הראש, הוא היה כנראה אלרגי ליין, והראש שלו כאב עד חג השבועות. ודרך אגב, פה נלמד גם עוד דין. אם אדם יודע שבגלל היין הוא יהיה חולה, האם הוא חייב ביין? וכן גם לגבי מצות, האם חייב מצות? למשל חולה צליאק, האם חייב במצות? ולהלכה, אם אדם ייפול למשכב, הוא פטור. אם הוא רק ירגיש לא טוב, אז שישים סודר על הראש שלו וישתה. ככה זה הדין. כלומר, יש מחמירים יותר, ואומרים ודאי על מצות, אפילו אם ישכב, כל מה שלא פיקוח נפש צריך לקיים. אבל להלכה, אם הוא ייפול למשכב, פטור. לגבי חולי צליאק, רובם לא ייפלו למשכב. כלומר, זו אלרגיה חריפה, שאם פעם בשנה אוכלים מצות, לא יקרה כלום. אולי קצת תחושה לא נוחה. אולי קצת יותר, זה אצל הרוב. אבל אצל אלו שחולים קשה יותר, ויש להם תגובות קשות יותר, והם מכירים בעצם שהם ייפלו למשכב, אז הם פטורים אפילו מהמצה. אמנם צדד שהיום יש מצות שעושים משיבולת שועל, והן טובות גם לחולי צליאק, אין להם כמעט תגובות שליליות מהמצות האלו, והן עולות יותר כסף, אבל הן מצויות ואפשר לקיים בהן את המצווה למהדרין. אז אנחנו נחזור. המצווה לשתות יין, הכוונה יין ממש. למה רבי יהודה ורבי אלעאי לא שתה מיץ ענבים? אם כל כך כאב לו הראש מזה, הוודאי יכול לצאת מיץ ענבים? התשובה שלא היה. אף על פי שמצד הדין הגמרא אומרת שאדם יכול לשחות אשכול של ענבים ולעשות על זה קידוש, אבל זה היה בזמן הגתות, כלומר סביב חג הסוכות, שאז היה בציר, ואז שחטו ענבים, ואפשר לקחת בה יום, יומיים הראשונים, שזה עוד לא תסס, אולי עד שלושה ימים, היה אפשר לקחת ולעשות על זה קידוש. אבל לאחר מכן לא היו דרכים לשמר את היין. זה היה מחמיץ. או מתוסס ונעשה יין, או שזה היה מתקלקל. לא הייתה דרך לשמור על, לעקר את השמרים שעושים את האלכוהול, בלי לקלקל את היין. כלומר, או שיהיה יין, או שזה יתקלקל. ולכן, בעצם כשחכמים מתקנים לעשות קידוש, מתקנים לשתות ארבע כוסות, הכוונה על יין רגיל. וממילא, כל האופי של ליל הסדר שונה. כלומר, צריך להבין, הסגנון של ליל הסדר שהוא עם מיץ ענבים, הוא אחר מהסגנון שתקנו חכמים. יש כל מיני אנשים מחפשים דרכים איך להחיות את ליל הסדר, והם לא צריכים שום דרכים עוקפות. חכמים תקנו תקנה יסודית מאוד, להעמיד את ליל הסדר באופי הראוי, עם השמחה, עם החיוניות, המרץ, ופשוט אנשים עקפו את המצווה של לשתות יין ושותים מיץ ענבים, ואחר כך מחפשים כל מיני דרכים איך לחיות את העניין. כך כמובן, מי שכואב לו הראש מזה, אז זה משהו אחר. אבל כללית צריכים לשתות את היין, וממילא לומר את ההגדה בשמחה, בחיוניות וכו'. ותקנו ארבע כוסות, כנגד ארבע לשונות של גאולה, כנגד ארבע מלכויות, כנגד ארבע כוסות של נחמה, זה מוזכר בירושלמי, אז כן, כנגד כמה וכמה דברים. ואולי כבר אני אזכיר שיש בגמרא, דעת רבי טרפון, יש גם יש שלא גורסים את זה, לפי רש"י ורש"י המחל לא גורסים, אבל לפי רבי טרפון יש דעת רבי טרפון ששותים כוס חמישית. יש אומרים שבכלל הוא חולק על חכמים, כי לחכמים יש רק ארבע כוסות שזה מה שנותנים לעני, וככה המאור אומר, וכיוון שחולק על חכמים, אז אין כוס חמישית. אבל יש אומרים שהכוונה של רבי טרפון שאין, אין, הוא לא חולק על חכמים, אלא הכוונה חובה ארבע כוסות. ורשות כוס חמישית למי שרוצה עוד יין, אז יש דרך נוספת לשתות עוד כוס יין. ויש אומרים שמצווה לשתות כוס חמישית. כך הוא מובא ברן, כך אומר הרייבד על המאור, וכך קצת משמע מהרמב״ם. הרב גורן היה מסביר שהכוס החמישית הרי כנגד לשון של והבאתי אל ארץ ישראל. וכשבית המקדש היה חרב, הייתה שאלה, באמת שייך לשתות כוס חמישית, להדר בזה? ארבע כוסות של יציאת מצרים, שהמורשת של יציאת מצרים נותרה לנו עד היום, אנחנו שותים. אבל הכוס של והבאתי, אנחנו בכל הדורות, ובתקופה שדובר עליה, בית המקדש היה חרב, התהליך היה תהליך של עזיבת הארץ. ולכן לא שתו כוס חמישית, אבל הוא היה מהדר לשתות כוס חמישית כדי לבטא את ההתחלת הגאולה. גם הרב קפח, הוא אומר שלפי הרמב״ם יש מצווה לשתות כוס חמישית, אז הוא אומר תמיד, לא היה ליל סדר אחד שלא שתה כוס חמישית. היינו, כוס אז הרביעית על סיום ההלל וכוס חמישית על הלל הגדול. וכאן כבר נאמר את העניין של ארבע כוסות, להגיד את כל ההגדה. כל מה שאנחנו אומרים בליל הסדר על כוס יין. כלומר, זו אמירה חגיגית אחרת לגמרי. על הכוס הראשונה אומרים את הקידוש. על הכוס השנייה את כל סדר ההגדה, עם החלק הראשון של ההלל. כוס שלישית, ברכת המזון, כמובן, ברכת המזון, לרוב גדולתה וקדושתה, ראוי לכוס אחת בפני עצמה. והכוס הרביעית היא על החצי השני של ההלל ועל ההלל הגדול. וכבר נאמר, יש בהגדות של מנהג אשכנז ששותים את הכוס הרביעית לא בסוף ההלל הגדול בברכה, אלא מחכים עוד כמה פיוטים ואז שותים את הכוס. והטעם לזה, כבר כי לכאורה בפשטות, תקנו כוס רביעית בסוף ההגדה, סוף ההגדה זה כשמסיימים את הברכה שאחרי ההלל הגדול. אז למה מתנים עוד? התשובה, רצו שגם הפיוטים יאמרו על כוס יין. בדומה למה שבפסוקי נזמרה. הרי פסוקי נזמרה שתקנו חכמים ותקנו להם ברכות של ברוך שאמר והשתבח, הם כוללים. הפסוקי נזמרה מאשרי, מתהילל דוד, עד סוף הללויות ואחרי זה הוסיפו. הודו זה בעצם המשך של קורבנות. כי היו אומרים הודו אחרי הקרבת הקורבן. ולכן ברוך שאמר הוא אחרי הודו. אבל מנהג אשכנז רצו להגיד, כיוון גם הודו הרי זה שירי דוד, אז שגם הברכה תחול גם על הודו. מעין זה גם רצו שהפיוטים גם ייכנסו בברכה. אבל המנהגים כולם כשרים, ובלבד שישתו את הכוס הרביעית, וכך גם החלק הזה של סוף ההגדה יהיה על כוס יין. וכבר זה הוזכר בשיר הקודם, שאם שותים את הכוסות ברציפות לא יצאו ידי חובה, ולפי הרשב"ם והר"ן בפרי חדש, גם אם ישתו אותם בהפסקות, אבל לא יאמרו על כל כוס משהו אחר, לא יצאו ידי חובה. צריך שעל כל כוס יאמרו משהו. כלומר, גם אם אפשר לקצר את ההגדה, אבל צריך של כל כוס תהיה איזו אמירה מיוחדת. כי כל העניין הוא לגלות את הקדושה ברוחניות וכשרות, בלי נתק. הרעיונות הגבוהים ביותר, על כוס יין. ומכאן קצת להלכות של היין אמרנו, הוא צריך להיות יין אמיתי. גם נשים מצוות בשתיית ארבע כוסות. אמנם והרב פרנק במקרה קודש מובא שהוא לימד זכות על נשים שלא שותות יין אלא מיץ ענבים. ומה? מזה שהגמרא בפסחים קופתת עמוד א' אומרת שצריך לשמוח בחג ובמה מסמכים גברים בשר ויין, במה מסמכים נשים בבגדים. אז אם כן רואים שאין שמחה לנשים ביין, וממילא הרי תוקנו ארבע כוסות בשביל שמחה. ושוב אנחנו רואים שיין זה יין, אבל הרי תקנו חכמים את הכוסות גם לנשים. אז זה רק איכשהו אפשר לומר תירוץ קצת יותר לנשים. מה שכן, הגמרא במסכת כתובות אומרת ששכרות לנשים יותר מתונה מאשר לגברים. צריכים מאוד להיזהר משכרות. אבל השמחה שיש עם זה היא בוודאי חשובה. כמה צריך לשתות? כל שתייה שתקנו חכמים צריכה להיות שתייה חשובה. היינו רביעית הלוג, שזה נפח של ביצה ומחצה. כמה זה? אני אולי אגיד פה כדרך אגב. השיעור העיקרי הוא שיעור של הרמב״ם, כידוע, שאותו הזכירו עוד ראשונים גם קצת לפניו ואחריו, ובעיקר אחריו, והשולחן ערוך כך פסק, וזה היה המנהג בכל סביבות ארץ ישראל, וגם גם באירופה. שיעור ביצה, לפי הרמב״ם, טוב, אני כבר אומר, אז היה רבי חיים נאה, הוא זה שלקח את החישובים של הרמב״ם, שהם היו לפי מטבע שנקרא דירם, חישב את זה ויצא רביעית 86 מיליליטר. הבעיה שהתברר באופן ברור, שהדירם שונה לפני כ-300 שנה, והוא גדל, והדירם שהרמב״ם דיבר עליו קטן בערך ב-10%. ולכן, לפי החשבון המדויק, שיעור של רביעית הוא לא 86 מיליליטר, אלא 75 מיליליטר. ושמעתי שכבר הרבה רבנים חשובים כבר קיבלו את זה, כמו הרב עובדיה יוסף ועוד רבנים שכבר הסכימו שהחישוב האמיתי הוא 75 מיליליטר. אגב, זה גם מתאים יותר לחישוב של האשכנזים, הראשונים שחישבו ביצה בערך כ-46 מיליליטר. לפי החישוב הזה יוצא שביצה 50 מיליליטר. זה יותר קרוב מאשר השיעור של, כלומר זה קרב את שיעור הרמב״ם לשיעור שהיה מקובל באשכנז. שוב, מקובל, זה אומר שהיו כאלה שחישבו כך, זה לא שכל יהודי היה מחשב את זה בביתו, כי נהגו להעריך את זה בעין, ביצה ומחצה. אבל מי שחישב יצא לו 46 מיליליטר, ככה חישבו ראשונים באשכנז. אז אם כן, השיעור הוא 75 מיליליטר. אלא שהנודע ביהודה, מתוך חישובים שחישב, ההשוואה של המידה של המרחק אל המידה של הנפח, יצא לפי דעתו שהביצים של היום הם מחצית מהביצים של פעם. וממילא השיעור של היין צריך הוא 150 מיליליטר. המשנה ברורה, השיעור הזה היום נקרא חזון איש, שהוא המשיך בשיטתו של הנודע ביהודה. ותרגם את זה למיליליטר. המשנה ברורה אומר שבדברים שיסודה מדאורייתא, נכון לחוש לשיטת הנודע ביהודה. החתם סופר אומר, יש לנו מצווה אחת בשנה, לאכול, כל השאר המצוות של אכילה נתבטלו מהתורה. אין לנו קורבנות, יש מצווה אחת לכל מצה, לא נקיים אותה למאדרין, נצא לפי כל השיטות, לכן במצה ודאי אמרו גדולי אשכנז שנכון להחמיר. אומנם כולם מודים שמעיקר הדין, העיקר, חוץ אולי מתלמידי החזון איש, אבל שמעיקר הדין, השיעור שמקובל מהרמב״ם הוא השיעור העיקרי. אז אם כן, ומנהג הספרדים לא חששו, לא מזכירים בדרך כלל את שיטת הנודע ביהודה. אז אם כן, למעשה, אפשר לקחת כוס של 75 מיליליטר ומעלה, וצריכים לשתות רוב רביעית ומלוא לוגמיו. וזה כבר מלוא לוגמיו תלוי בגודל הפה, אבל הוא לא פחות מרוב רביעית, והוא לא יותר מרביעית שלמה. והרוצים להדר, יקחו כוס של 150 מיליליטר, וישתו שם רוב כוס, אמנם יש דעות שאומרות שלהידור לשתות את כל הכוס, ואם אנחנו מדברים שצריכים לשתות יין, אז נלך לפי מה שהיה. אמרו לשתות רביעית יין, זה שיעור מינימלי, אבל גם מן הסתם לא דיברו על ספלים גדולים. אז נניח אפשר, רוצים להדר, ורוב הכוסות שלנו הם שיעור של 150 מיליליטר, אז ימלאו את זה נניח ב-100 מיליליטר יין, ועוד 50 מיליליטר מצנבים, ואז יכולים לשתות את הכל. כל אחד ירגיש לפי עצמו, צריך גם לדעת. רוב אלה שיעשו כמו מה שאמרנו, לשתות יין, ירגישו בליל הסדר את מה שחכמים חשבו שצריכים להרגיש. כלומר, קיימו את הסדר באופן היותר טוב. אבל צדת יין זה משקה רגיש, שהתגובות שונות. וגם זה מובא בהלכות פסח, שאם אדם שותה לפני ליל הסדר, צריך לא להיות שבע. אז אמרו, אם הוא שותה קצת, קצת מאוד זה לא משמעותי. יותר, זה יסביע אותו. עוד יותר, יעשה אותו רעב. עוד יותר, יש שיכור. כלומר, רואים שזה לא תל קו אחד. כשאדם שותה לפעמים מעט מדי, הוא עוד לא שמח, ואולי רק נהיה עייף. צריכים להיזהר, לשתות רביעית פלוס. כדי לא, כי אם זה יהיה פחות, הוא יהיה, לא יהיה שמח ויהיה עייף. אז שיתה רביעית פלוס, ואחר כך ימשיך עם הכוסות לפי הרגשה שלו. כמה מצנבים וכמה יין. כי כמו שאמרנו, מצד הדין, אפשר ברוב רביעית כבר לצאת. רוב רביעית, זה אומר משהו כמו 40 מיליליטר. בזה, אז יראה, זה המינימום. אז שיהיה בין המינימום, אבל בהתחלה כדאי שיתחיל עם יותר. היין גם צריך להיות יין משובח, כלומר להשביח אותו. המנהג היה למזוג אותו במים, שעל ידי זה הוא לא יהיה כבד, ויהיה נעים יותר, וכשהוא כבד הוא גם משקר יותר. היום מוזגים את היינות באופן האופטימלי ביקבים, ולכן מצד זה לא צריך למזוג, אלא שלפי הקבלה יש עניין למזוג, אבל לפי הדין אין צורך למזוג. והכוסות צריכות להיות נקיות, שטופות, בחוץ ובפנים. ויש שרוצים להחמיר, לשטוף את הכוס, כל כוס וכוס. בכל פעם בין כוס לכוס לשטוף. מצד הדין לא חייבים. כי אפשר להגיד, זה המשך אחד. אבל אפשר גם לטעון שחייבים. כי זה כמו שכבר הוזכר בשיעור הקודם, לדעת הרבה ראשונים, הריב וכו', כל כוס זה מצווה בפני עצמה, ולכן זה בעצם הכוס נחשבת פגומה ממקודם. אפשר לטעון ככה, אבל אפשר גם להגיד, אנחנו ממשיכים. אבל יש שנוהגים לשים קערה של מים ולטבול את הכוסות בפנים, כולם ביחד. אבל זה מנהג לא טוב. לפי המקובל היום זה מנהג לא טוב. קרי, צריך לדעת, כל התקנות של חכמים זה תקנות הגיוניות, שמתלבשות בהיגיון שלנו. תקנו שהכוס של ברכה תהיה שטופה ונקייה, משום שזה הכבוד של הברכה. לשתות בכוס נקייה. היום, כשטובלים כולם ביחד את הכוסות שלהם באותם המים, זה לא נחשב נקי. וזה לא מכובד. ולכן זה אולי לקיים את הצד החיצוני ביותר, הפורמלי ביותר של המנהג, אבל זה לא הדין. הדין הוא קודם כל ההיגיון. זה כמו שכל דבר צריך לדעת מה המשמעות שלו. תקנו שעות יין, כי להיות שמחים, אז לא לשתות מצנבים. תקנו לשתות, שהכוסות יהיו שטופות ונקיות, אז הן צריכות להיות נקיות. ולכן מי שרוצה להחמיר, לשטוף את זה ממש, לא בתוך הקערה הזאת. כן.
עדיף לשתות מכוס של 86 מיליליטר, כוס שלמה, או מכוס גדולה?
כן, לעניות דעתי, יותר טוב כוס של 150 מיליליטר, רוב כוס. מפני שיש דעה שאומרת שאם בפחות מזה לא יצא ידי חובה, אם כבר רוצה להדר, קודם שיצא ידי חובה לפי כולם. ואחר כך, שישתה את כל הכוס, שזה רק הידור למיעוט. ומכאן אנחנו מגיעים למצוות ההסבה. המצות והיין צריכות בהסבה. בעבר היו יושבים על הרצפה, הישיבה הזקופה הייתה קשה יותר, וההסבה הייתה חצי שכיבה. זה היה ממש חירות. אחר כך התחילו לשבת על כיסאות וספסלים. אז השיעור תורה שלהם יש גם במסגרת הזו הסבה. באמת הרביה ורעבן אומרים שאין צורך בהסבה עכשיו. כי הסבה היא נתקנה כשישבו על הרצפה. ואז באמת זה קשה לשבת על הרצפה זקופים. ולכן אם רוצים להגיש חירות צריכים בהסבה. אבל היום שושים על כיסאות, אין צורך בהסבה. זו דת רביה ורעבן. ולכן כל עניין ההסבה היום הוא בעצם שנוי מחלוקת. ולכן כשאין לנו ספק, זוכים את שיטת רביה ורעבן שאין היום מצווה. אבל דעת רוב פוסקים שגם היום יש מצווה. ואיך ההסבה על כיסא? פשוטה מאוד. כמו משל, אדם בא להתקבל לעבודה, הוא יושב זקוף. כשהוא כבר מרגיש מנוח ולא אכפת לו מהלקוחות שלו, אז הוא נשען אחורה, מקדם את הגופו התחתון קדימה, נשען אחורה על הכיסא, וכל מי שמגיע אליו מרגיש שהוא עסוק במנוחה שלו, ואם יהיה לו קל, אולי ישתדל לעזור. כלומר, רואים, זה דרך חירות, וזה אדם שעובד. אז אם כן, ההסבה פשוטה מאוד. יש פה חלק מהיושבים, הנה, דוגמה לישיבת ההסבה וכו'. כן. אדם ככה צריך לשבת, ונשענים על צד שמאל. למה על צד שמאל? ככה יותר נוח לאכול, כי יד אחת יותר פנויה. וגם כדי שלא יקדים קנה לבשת, וכיוון שיש פה גם צד של סכנה בעניין של קנה לבשת, גם שמאלי יתה על צד שמאל. יש כאלה שאומרים, בואו נחזור אחורה, ואנחנו נשב על הרצפה, על קרים וקסתות, ונעשה הסבה כמו שפעם. לכאורה, רביה ורעבן יכלו להגיד את זה גם כן. אלא מה? זה לא נוח. מי שלא רגיל בזה, זה לא נוח. המטרה שיהיה דרך חירות, ושוב, צריך שהתחושה תהיה תחושה נוחה. ככה לאכול, כשחלק מהדברים נופלים על הקרים, על הסמיכות, וכמו שגם מאבדים את העניין. מה עוד? שאחר כך צלט, זה רק באוכל. ההגדה צריכה לאמר בלי הסבה. אז להגיד את ההגדה כך, זה לא בסדר. בברכת המזון, ודאי שלא בהסבה. צריך בהמה או בהירה, כמו תפילת 18, ברכת המזון. אז ילכו עוד פעם וישבו כראוי? צריכים בזמן ההגדה לשבת ברצינות. בזמנם היו רגילים לזה. אדם היה רגיל בקלות לשבת. לא היה לו קשה לשבת על הרצפה. היום אדם צריך לשבת על הרצפה זקוף, זה קשה מאוד. כלומר, עיקר ההסבה, באמת בשולחן ערוך כתוב שגם הארוחה טוב שיסב. אבל מהרמב"ם משמע שזה לא שזה חומרה, אלא מי שזה טוב לו. מי שזה טוב לו. כלומר, אין צורך שמי שחושש שישפך לו קצת מהמרק או קצת מהדברים, אז שיסה. איך שנוח לו. צריך לאכול בצורה הנוחה. אבל בהסבה, את המצות ואת היין צריכים בהסבה. מה קורה כשמישהו, אולי רק נזכיר, לגבי נשים. האם נשים גם צריכות להסב? יש בזה, הגמרא אומרת שאישה חשובה צריכה להסב. זה בקופחת עמוד א'. אבל מה זו אישה חשובה? יש אומרים שהיא עשירה, מיוחסת, חכמה. זה דבר קצת קשה לשיפוט. הרמ"א אומר, נשים שלנו כולן חשובות. אבל כל כך חשובות הן פסקו כמו הרביה, שלא צריכות להסב. אבל בפועל האחרונים כתבו שנשים צריכות להסב. וגם פוסקים אשכנזים, גם פוסקים ספרדים, לכן צריכים להסב. אלא שאם לא הסבו, אז בואו נתחיל. אצל גברים לא הסבו, אם לא הסבו במצה, בכזית מצה, צריכים לחזור ולאכול עוד פעם אותו. אבל בשביל הסבה היא דרבנן, ואפשר להגיד ספק את רבנן לכולה, בגלל שרביה ורעבן הקלו שלא צריך להסב, כיוון שיסוד המצווה דאורייתא, צריכים לחזור ולאכול עוד פעם. כורך, כיוון שיש דעה שאומרת שלא צריכים להסב בכורך, כי יש שם גם מרור, אז לא חוזר. אפיקומן, טוב לחזור, אבל כיוון שזה לא חובה כל כך, כלומר זו המצווה, לא מקיימים באפיקומן את המצווה היסודית, אז לכן אפשר בזה, אם זה במיוחד שאז קשה יותר לאכול, אז אם קשה אפשר לסמוך על רעביה ורעבן ולא לחזור ולשים. ארבע כוסות, יש מצד אחד, בכלל יש מחלוקת בגמרא, איכן צריך להסיד, אם יש שתי הכוסות הראשונות או שתיים האחרונות, פוסקים שצריכים להסיד בהכל, ויש מחלוקת אם פסקו כך כחובה או כלכתחילה. מכל מקום, כיוון שיסוד ארבע כוסות רבנן, אז אם לא הסב, יותר קל להקל כמו רביה ורבן שיוצאים ידי חובה, גם בלי הסבא. ויש גם חשש כאשר שותים עוד כוס כדי להשלים את מה ששתו בלא הסבא, אז יכול להיות שנראים כמוסיפים על הכוסות. ולמעשה, לפי שולחן ערוך, זה לא נראה כמוסיפים על הכוסות, כי לפי שולחן ערוך הוא פוסק כמו הראש ורבן יונה והרשב"א, שמברכים רק על כוס ראשונה וכוס שלישית. אז אם הוא ישתה עוד כוס, הוא לא יברך. ולכן יותר טוב שיוסיף עוד כוס אם לא קשה לו, וישתה אותו בהסתבה. אבל לפי הרמה שפוסק כמו הרמב״ם, כמו הריף, שמברכים על כל כוס וכוס, אז אם מוסיפים עוד כוס, נראים כי מוסיפים על הכוסות. לכן לפי הרמה רק בכוס שנייה מוסיפים לשתות עוד פעם בהסתבה, אבל בשאר הכוסות, כדי שלא יראה כי מוסיף על הכוסות, לא ישתה עוד פעם את הכוס. אלא לסמוך על רביה ורבן. אבל לכתחילה כמובן להזכיר לשתות את הכוסות בהסבה. עוד דבר, צריך לכתחילה לשתות את הכוסות ברציפות. זו מחלוקת רמב״ם ורייבד, כיצד זה מצטרפת לשתייה אחת. אנחנו יודעים, באכילה, כשאוכלים בזמן של שיעור אכילת פרס, זה מצטרף לאכילה אחת. ממוצע של הפוסקים אכילת פרס זה 6-7 דקות. אז גם ביין, כך אומר הרייבד, אם שתה את רוב הרביעית, שזה השיעור של הכוס, בזמן של 6-7 דקות, אכילת פרס, יצא בזה ידי חובה. אבל לפי הרמב״ם הוא אומר, לגבי דם, שאם אדם שתה דם, הוא לוקה רק אם הוא שתה את זה ברצף. משמע, שאם שתה את זה בזמן של אכילת פרס, לא יצא ידי חובה גם בשתיית ארבע כוסות. אבל יש אומרים, שמה שהרמב״ם אמר זה רק לגבי איסורים, שאם לא שתה אותם ברציפות, זה לא נחשב שתייה אחת. אבל לגבי ברכות הנהנים, כיוון, גם אם שתה את זה בהפסקות, כיוון ששתה את זה בתוך זמן שאחרת פעס, סוף כל סוף הוא נהנה, וכיוון שנהנה, צריך לברך ברכה אחרונה. ואותו דבר יכול להיות גם לגבי קיום מצוות ארבע כוסות. כלומר, יש לנו כאן ספק ספקה שאם אדם שתה יותר לאט, יצא ידי חובה. א', אולי הלכה כמו הרייבד, ב', גם לפי הרמב״ם, כמה וכמה פוסקים, ביניהם כנסת הגדולה, שולחן ערוך הרב, אמרו שבעצם לעניין הנאה, גם אם שתה את זה באכילת פרס, יצא, זה נחשב שתייה אחת, ולכן מצד הדין, אם שתה את זה בהפסקות יותר, לא צריך לחזור. ושוב, יש שכתבו בשולחן ערוך שאם אפשר לחזור. לא שולחנו, הפוסקים על פי שולחן ערוך כתבו שאם אפשר, עדיף לחזור. אז אחרי שאנחנו למדנו את דיני הכוסות, אמרנו לעיכובה שישתה רוב רביעית ומלוא לוגמיו, וצריך להשתדל להסב ולשתות את זה ברציפות. בזה, בדיעבד, אם אפשר להשלים, ישלים. אם זה לא נראה כמוסיף על הכוסות, ואם לא, אז יצא ידי חובה, גם אם שתה בלי הסבה ובהפסקות. ובתנאי ששתה בזמן של אכילת פרס. אז אחרי הכוס הראשונה אנחנו מגיעים לרחץ. זהו דין מיוחד בליל הסדר, שתקנו חכמים לפתוח את הסדר בירק ולטבול אותו במשקה. ומה הטעם? שני טעמים ניתנו לזה. שני טעמים מקבילים. טעם האחד, כדי לעורר שינוי, שבכל הלילות לא אוכלים ירק לפני הסעודה, ולא מטבילים, וכלומר, וממילא לא צריכים ליטול ידיים עוד פעם. והפעם כן עושים את זה, וכמובן הילדים יתעוררו לשאול, ואפילו המבוגרים יבינו שזה לילה שונה מכל הלילות. טעם נוסף, יש בזה ביטוי של חירות, כמו סעודת מלכים, שפותחים במשהו שמעורר תיאבון, ולא זו בלבד, אלא מתפנקים בתבילתו, במים, עם טעם, ועל ידי זה הסעודה הופכת להיות סעודה הרבה יותר חשובה. אז שני הטעמים מקבילים, א', שיש פה מצודה חשובה יותר, וגם על ידי כך מעוררים שינוי, וכיוון שמעוררים שינוי, אז מתעוררים לשאול על עניינו של ליל הסדר. נוטלים ידיים כאן בלי ברכה. ומה הטעם? כי נחלקו הראשונים, האם אחרי שנחרב בית המקדש וכבר לא נוהגים דיני טהרה, האם צריכים ליטול על דבר שטיבולו במשקה? על לחם צריכים ליטול ידיים גם היום, מפני שיש גם עניין להתקדש לקראת אכילת הלחם. אבל על דבר שטיבולו במשקה, תקנו נטילה, מפני שאם הידיים מטמאות, ולכן תקנו לטהר אותם, והיום שאין לנו דיני טהרה וטומאה, לכאורה לא צריך. ואומנם, הרוב הפוסקים אומרים שצריך ליטול ידיים גם על דבר שטיבולו במשקה, ואפילו לברך על זה. וכך דת הרמב״ם והראש, כך גם אומר הגאון מווילנה למעשה. אבל לדעת מהר"ם מרוטנבורג ובעל העיטור והתוספות, לא צריכים היום ליטול ידיים על דבר שטיבולו במשקה. לכן כותב השולחן ערוך, שכאשר אוכלים דבר שטיבולו במשקה, נוטלים ידיים, אבל בלי ברכה. ולא זו בלבד, הרבה אחרונים כתבו שלמעשה המנהג לא ליטול ידיים. אבל בי שטוב ליטול ידיים, ולחשוש לדעת רוב הראשונים שצריך ליטול ידיים, בפועל הרבה לא נוטלים. וכנראה, מפני שזה מחלוקת בדרבנן, ובספק דרבנן אחר כמקרה. אז כך שולחן ערוך הרע, וכך משנה ברורה אומרים, נוהגים לא ליטול, אבל יותר טוב ליטול. אז לכן אנחנו נוטלים בלי ברכה. אבל אם אדם טעה וברך, לא כל כך נורא, כי ככה דעת רוב הראשונים. אלא שאז יאכל כזית. וכאן צריך לומר דבר נוסף. אנחנו אוכלים מהכרפס פחות מכזית. ומדוע? כי יש מחלוקת רשב"ם ורי. לדעת הרשב"ם, היה צריך לברך על אכילת המרור שאנחנו אוכלים בסעודה, בורא פרי אדמה. כי זה לא חלק מהסעודה. אז כיצד אנחנו יוצאים? כיוון שברכנו על הכרפס בורא פרי אדמה, פותרים את המרור שאוכלים בסעודה. לדעת רי, המרור שאוכלים בסעודה, חלק מהסעודה. ברכת המוציא לחם מן הארץ פטרה גם את המרור. ולכן, אם אנחנו אוכלים את הכרפס, ואוכלים ממנו שיעור כזית, צריכים לברך ברכה אחרונה. כלומר, אם נאכל מהכרפס שיעור כזית, לדעת רי צריך לברך ברכה אחרונה, ואם לא נברך ברכה אחרונה, אז בעצם ביטלנו ברכה. ביטלנו את הברכה הזו. ולעומת זאת הרשב"ם, לא לברך ברכה אחרונה, כי הברכה הזו היא זו שפותרת את המרור שאנחנו אוכלים בסעודה. לכן אמרו לאכול מהמרור פחות מכזית, מהכרפס פחות מכזית. אם בטעות אכל יותר מכזית, גם לא יברך ברכה אחרונה. מפני שלדעת הרשב"ם, הברכה הזו צריכה לפתור את הברכה של המרור ושבה אל תעשה. ופה נזכיר עוד דבר. חז"ל אמרו צריכים לאכול ירק. לא הזכירו איזה ירק. אבל הראשונים אמרו שזה כרפס, וכרפס רומז לפרך שישים ריבו, ואמרו, כלומר, זה היה מין ירק מסוים. והמסורת אומרת שזה סלר. וככה נוהגים הרבה מהספרדים, ויש נוהגים פטרוזיליה, אבל באשכנז אף אחד לא אוכל את זה. לא אכלו כרפס כזה, אלא היו אוכלים תפוח אדמה וטובלים אותו במי מלח. ומה הטעם? מפני שאם היו אוכלים באשכנז סלרי או פטרוזיליה, היו צריכים לברך עליו שהכל נהיה בדברו. מפני שהכלל הוא שאם אוכלים דבר שרגילים לאכול אותו מבושל, כשאוכלים אותו חי, כמו סלק חי או קישור חי, מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. אז כיוון שבאשכנז רגילים לאכול את זה מבושל, אי אפשר לקחת ככרפס סלר שלא רגילים לאכול אותו. אז לכן צריכים לקחת ירק אחר שמברכים עליו אדמה, ושהוא פותח את הסעודה בדבר חמצמץ. אבל זה, התפוח אדמה כל כך טעים בתחילת הסדר, שצריכים מאוד להתגבר על היצר לאכול ממנו פחות מכזית, וצריכים לשם כך לחתוך חתיכות קטנות, כדי שכל אחד ייקח בדיוק את השיעור שיהיה פחות מכזית. שואלים גם, אם צריכים לאכול פחות מכזית, לכאורה לא צריכים ליטול לידיים. כי הרי אפילו הלחם על פחות מכזית, את רוב הפוסקים שלא צריכים ליטול לידיים. זה דעת רוב הפוסקים. אז איך אפשר לומר שאוכלים מהכרפס פחות מכזית וצמתו לידיים? באמת, אז יש שרצו לומר, דין דבר שתיבלו במשקה, שונה שאפילו פחות מכזית צמתו לידיים. אבל זה תמוע, כי הוא, כי אוכל של קטן כזה לא מקבל תומה גם. אז למה צריכים להחמיר? הנציב בוולוז'ין, הוא אומר שבעצם אנחנו היום נוטלים ידיים זכר למה שהיה פעם. פעם באמת נהגו טהרה והיו צמתו לידיים. וגם את הידיים שלנו היום זכר למה שהיה פעם. ופעם גם ידעו האם צריכים, האם הלכה כרשב"ם או קרי. כלומר, נניח, לפי הרמב"ם צריכים לאכול יותר מכזית. וידעו אבל האם מברכים בורא נפשות או לא מברכים בורא נפשות. אבל היום שאנחנו לא יודעים, אז אוכלים פחות, אבל נוטלים ידיים, זכר למה שנטלו ידיים אז, ואז באמת היו צריכים ליטול ידיים. כן. צריך ליטול ידיים לזה, אלא אם כן זה דבר שאי אפשר. אי אפשר לאכול אותו ביד. אני כתבתי על זה בהלכות ברכות, ש... אם יש ספק נוסף בדבר שטיבולו במשקה, אז צריכים, אז אפשר ספק ספק. אז נניח כאשר טובלים ביסקוויט בתה, שם יש גם כי זה מבושל, אז יש מקלים, וגם כי אולי אי אפשר גם לגוע במשקה כי זה חם, אז שם זה כבר נהיה עוד ספק. אבל אם זה דבר שאפשר לתפוס אותו ביד, רק אכלו אותו במזלג, אז צריכים לטעות, לפי הדעה שנוטלים. טוב, אנחנו נסיים כאן, או שנמשיך? אחרי שאנחנו אכלנו מהכרפס, אז מגיע השלב של יחץ. חוצים את המצה האמצעי לשניים, את החצי הגדול שומרים לאפיקומן, החצי האמצעי נשאר, ומדוע? מפני למה חוצים? כי אנחנו צריכים לחם עוני. הלחם עוני זה גם לבטא את העוני של מצרים, גם שעונים עליו דברים הרבה, וכיוון זה בטא עוני, צריכים שתהיה מצה חצויה, כמו דרך העניים, שהם היו קונים את הלחמים השבורים שהעשירים והבינונים היו דורשים דווקא לחם שלם. ואולי בגלל זה, כאשר אומרים את כל ההגדה של פסח על הלחם, על המצה, שעונים עליה דברים הרבה, כדאי גם להוציא את ה... חלק החצוי שגם קצת מהחצוי ייראה. כדי שנאמר את זה גם על המצה העליונה שהיא השלימה, והאמצעית קצת שגם היא תבצבץ כדי שיראו גם את המצה החצויה. ככלל כבר נאמר שיש לנו שלוש מצות, מפני שאחר כך שנברך על אכילת מצה, בעצם אנחנו רוצים לברך שתי ברכות. ברכה ראשונה המוציא, ואז צריכים לחם משנה. ולוקחים את שלושת המצות. אחר כך מברכים על אכילת מצה, שהיא לחם עוני, ואז שומטים את המצה התחתונה, ויש לנו את המצה העליונה השלמה, והשנייה חצויה, כלומר, כי לחם עוני, אין לנו אז לחם משנה. מנהג הרמב״ם ותימנים, שכל ליל הסדר יש רק שתי מצות, אחת שלמה ואחת חצויה. בהרבה בתים, כידוע, נוהגים לחטוף את האפיקומן, כדי שהילדים יישארו ערים. אני חושב שמקום שיש הרבה ילדים, כדי שלא יריבו ביניהם, צריכים לעשות כלל שהם כולם שותפים, וכל מי שנשאר עד החזרת האפיקומן, זכאי למתנה. טוב, אחרי שחצינו, אז מרימים את המצות, כשכבר הן גלויות, ואומרים הלחמניה, זה לחם העוני. ואחרי שגומרים את זה, הפתעה, לפנות את כל השולחן. ככה הוא צריך לפנות את השולחן, להוריד את הקערה, ואז הילדים נבהלים ושואלים מה קרה, וכבר שאלו משהו, וכבר יש לנו בסיס של מה נשתנה. לדעת הראש, אם ילד לא שאל מה נשתנה, אין מצווה לספר ביציאת מצרים, אלא רק להזכיר. כלומר, זה מאוד חשוב שהילדים יתעוררו לשאול. לדעת רוב ראשונים, וגם בלי שילד ישאל, יש מצווה, כי גם יש מצווה לספר למי שאינו יודע לשאול וכולי, וגם מבוגרים יש להם מצווה. אבל יש אומרים שאם אין שאלה, אי אפשר לספר בהרחבה. אז אומרים להסיר את השולחן. ועד שמישהו שואל, ותמיד מישהו שואל, כי זה באמת מפתיע מאוד. ואחרי זה מוזגים כוס שנייה, וגם זה מפתיע, הרי כבר שתינו את הכוס של הקידוש. וכיוון שמזגו כוס שנייה, אז הילדים שואלים מה נשתנה. ופה גם עצה, לא למזוג לילדים הקטנים כוס שנייה. כי יש מצווה לכבד את השולחן במפה נאה וכלים נאים, שהכל יהיה בצורה הטובה ביותר. ואם ימזגו לילדים בתחילת ההגדה את היין, יש חשש שהם יסרקו בזה וזה יישפך. ופגמנו בכבוד של הסדר, אז יוכלו לצאת ידי חובה בזה שמזגו לאחרים, ואז ההגדה נאמרת על כוס יין, ולהם ימזגו לפני שהם צריכים להתחיל לשתות. טוב, ההגדה צריכה לאמר ברצינות, אבל גם בשמחה, וכמובן, אם שתו כוס של יין, אז היא גם נאמרת, כמו שאמרנו, עם שמחה מסוימת, אבל צריך שתהיה ברצינות. המנהג היה שאחד קורא וכולם יוצאים בזה ידי חובה. יותר טוב שכולם קצת אומרים יחד איתו, ואז גם אם מישהו חולם, אז גם הוא משתתף. ויש שנוהגים שכל אחד קורא קטע, גם בזה יוצאים ידי חובה, אבל בתנאי שיהיו מעל גיל 13, שאז זה נחשב ש... קראו את הקטע, הקורא מוציא ידי חובה את השומעים. גם כאשר יש שם בסדר הרבה הורים בילדים, אין מצווה שכל אחד יסביר לילדים שלו, אלא בזה שהביא את הילדים שלו ועורך הסדר מסביר, כבר בזה הוא קיים את ויגדת לבנך. ואפשר, אם הוא רוצה להוסיף, אז לומר עוד דברים בזמן הסעודה. דין מיוחד יש בליל הסדר שאנחנו אומרים הלל. וזה הלל שונה מההלל שאומרים בכל השנה, שהלל בדרך כלל הוא הלל של הודאה על דברים שהיו או על קדושת היום. ההלל שאנחנו אומרים בליל הסדר הוא שירה. כי בכל דור ודור אדם צריך לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. עכשיו, וכיוון שכך אומרים שירה על הגאולה שלנו עכשיו. אגב, זו גם הסיבה לתקנת ההסבה. שעכשיו צריך להרגיש שיוצאים לחירות ולבטא את החירות, הן בהסבה וגם שתיית היין לבטאת את החירות. אז אם כן, אמירת ההלל היא ביטוי לשירה, לגאולה שמתרחשת בתוך ליל הסדר. וחוצים את ההלל לשניים, חצי לפני הסעודה וחצי אחרי, כאשר אכלו קורבן פסח, כדי שכל קורבן הפסח יהיה מלופף ב... אמירת הלל. עוד צד, שאנחנו אומרים את החלק של עד בצאת ישראל מצרים בהתחלה, יחד עם ההגדה שעסקה ביציאת מצרים. ואחר כך, אחרי הסעודה, אנחנו כבר אומרים את השירה הכללית יותר, שהיא נאמרת אחרי הסעודה. ועוד שעל ידי זה, אנחנו אומרים את הכוסות. כל כוס נאמרת על דברים חשובים. הכוס הראשונה על קידוש, השנייה על ההגדה, אבל גם על משהו שיש בו שירה, שזה החצי הראשון של ההלל. שאילולי, אם היינו אומרים את זה אחרי, לא היה לנו שירה לכוס השנייה. הכוס השלישית זה ברכת המזון, עם החשיבות המיוחדת של ברכת המזון, והכוס הרביעית, אז יש את השירה של החלק השני שלה. יש מחלוקת ראשונים, האם צריך לברך על ההלל הזה. יש שאומרים לברך על כל מחצית, יש שאומרים לא לברך. כי לא מברכים על הלל כשאומרים אותו חצי חצי, יש אומרים יוצאים ידי חובה בברכה שברכו בבית הכנסת על הלל. יש אומרים שהברכה שמברכים אחד עם הכוס השנייה על הגאולה, היא הברכה בעצם על הלל. או רבי אומר, זה הלל של שירה, אבל הלל של שירה לא תקנו ברכה. בכל אופן, לכן אנחנו לא מברכים, מסיבות שונות לא מברכים על הלל הזה. לומר את הלל, לגמור את הלל, לקרוא את הלל וכיוצא בזה. כבר הזכרנו שיש מחלוקת ראשונים, האם מברכים על כוס, כוס וכוס בורא פרי הגפן, כאשר לדעת רוב הראשונים מברכים על כל כוס ברכה, בגלל שכל כוס היא מצווה בפני עצמה, כך רב נתרונאי גאון, רב עמרם גאון, הריף, הרמב"ם, כך פסקו הרמ"א וגם מעריץ שפוסקים, התימנים הולכים לפיו, רוב התימנים, ולעומת זאת, הראש ורבנו יונה והרשב"א אמרו שלא צריכים להיברך על כל כוס וכוס, אלא רק פעמיים. כוס הראשונה פותרת גם את השנייה. אבל אחרי ברכת המזון, כיוון שכבר ברכו ברכת המזון, אז אם מברכים על כוס יין, צריכים עוד פעם לברך, כמו גם בכוס של זימון. אם כן, על הכוס השלישית מברכים, ובכוס השלישית פותרים גם את הכוס הרביעית. טוב, להמשיך, הגענו למצוות אכילת מצה. כמה? המצווה של האכילה דאורייתא שיש לנו בליל הסדר היא מצוות אכילת מצה. שנאמר בערב תאכלו מצות, והיא לא תלויה בפסח. שעל המרור נאמר על מצות ומרורים יאכלו, ולכן כשאין קורבן פסח, המרור מדרבנן. אבל על המצות יש פסוק נפרד, בערב תאכלו מצות. ולכן גם כשבית המדרש חרב, מצוות אכילת מצה מהתורה. וכמובן ההידורים של שמרתם את המצות, והמצות שיהיו שמורות וכו'. כמה צריך לאכול ואיך צריך לאכול. הזכרנו כבר שיש מחלוקת בשיעורים מה הם היום. מהו שיעור כזית? כלומר, כל אכילה שיש, כל אכילה בתורה, כזית. וכדי שזאת תהיה אכילה אחת, צריכים לאכול אותה בזמן של אכילת פס. אז כמה צריך לאכול כדי לצאת ידי חובה? אמרנו כזית. יש להוסיף, הראש אומר שכיוון שמברכים בהתחלה המוציא ללחם על המצה השלמה, ועל אכילת מצה על המצה החצויה, צריך לאכול כזית מהשלמה וכזית מהחצויה. ומביא את זה השולחן ערוך למעשה. אף על פי שרוב הראשונים לא הזכירו את זה, השולחן ערוך מביא את ההלכה הזו למעשה. אחר כך צריך לאכול עוד כזית לכורך, ולאחר מכן עוד כזית לאפיקומן. ויש נוהגים לאכול אפיקומן שני זיתים. אז יוצא אם כן, שאנחנו אוכלים כ5 זיתים בליל הסדר. או 4. כלומר, המהדרים 5, ולפי מה ששולחן ערוך אומר, 4. אז כמה הוא כל זית? על זית יש 4 דעות. הבית יוסף מביא 2. הוא אומר, יש דעה של התוספות שזית הוא חצי ביצה, ויש דעת הרמב״ם שזית הוא פחות משליש ביצה. יש גם דעה של הרשב"א שזית הוא רבע ביצה, ויש דעת הגאונים שזית הוא כמו זית של היום. ויש גם כמה אחרונים שהלכו עם השיטה הזו למעשה, כמו רבי חיים מוולוז'ין, ונדמה לי אבני נזר. שמרו זית הוא כמו הזית שלנו היום. אבל השולחן ערוך, בלכות ברכות, הוא אומר, כדי לברך ברכה אחרונה על כזית, צריכים להחמיר, ספי ברכות להקל, ולכן צריכים לאכול, כדי לברך ברכה אחרונה, חצי ביצה. חצי ביצה זה כשליש מצת מכונה. זה חצי ביצה, זה לפי נפח. אלא שכידוע, שיטת הנודע ביהודה, שהביצים שלנו הם מחצית מהביצים של פעם, ואם הולכים לפי התוספות שזה חצי ביצה, אז אם כן, הכזית שלנו ביצה שלמה. אבל האמת אין בזה כל כך חומרה. כי ממילא אמרנו שצריכים לאכול בהתחלה שני זיתים. זית אחד להמוציא וזית אחד לאכילת מצה. אז שני הזיתים האלה הם יהיו הזית הענקי של שיטת הנודע ביהודה. כלומר, בעצם אפשר לצאת בשני שליש מצה. וצדע שני שליש מצה זה כבר החומרה הגדולה ביותר. שאמרנו זה הזית הכי הכי גדול, שזה אומר לפי התוספות חצי ביצה, וגם הכפלנו אותו לפי שיטת נודע ביהודה, והכפלנו אותו לגמרי, כי צדע גם בביצה יש אומרים ביצה עם קליפה ויש בלי קליפה, הלכנו עם קליפה, וגם יש אומרים שעם קליפה זה יוצא רק חצי מצה. שני שליש זה הכי 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 חמור. כשאוכלים שני שליש, לכל הדעות יש לנו בזה זית. ולרוב הדעות יש לנו שם 4 זיתים אולי. כן, מצת מכונה. ואותו דבר מצת יד, חישבו את זה שזה יוצא אותו דבר. המצות יד של הרקיקים. אז אם כן, בהתחלה צריכים שני שליש מצה, לאחר מכן לכורך עוד שליש מצה, אפיקומן עוד שליש מצה. ואני אולי אומר עוד דבר. באפיקומן יש שנוהגים לאכול שני זיתים. ומדוע? שני טעמים נאמרו. טעם אחד, בגלל חביבות המצווה. הרי מה זה אפיקומן? אפיקומן זה היה נקרא קינוח. הקינוח היה נקרא פעם אפיקומן. היו נותנים בסוף הארוחה גלידה או מרק פירות, וזה היה נקרא אפיקומן. ואמרו בפסח, קורבן הפסח הוא אפיקומן. ושאין לנו היום קורבן פסח, אז אוכלים את המצה זכר לקורבן פסח, וזה אפיקומן. כלומר, האפיקומן הוא הגלידה של סיום הארוחה. אבל בארוחות טובות וחשובות, כשנותנים גלידה, אומרים הפעם, מנה כפולה. כן, קווה שתי מנות. וזה האכילה של אפיקומן, שיש מקום להדר, לאכול מנה כפולה, מרוב חביבות המצווה. כשאוכלים את האפיקומן, זה לא קורבן פסח. ויש, לדעת רש"י ורשב"ם, האפיקומן הוא בעצם קיום מצוות אכילת מצה. כי היה צריך לאכול את המצה יחד עם הפסח, ואת שניהם היו אוכלים בסוף. אז לכן לפי רש"י ורשב"ם, אז יוצאים ידי חובת אכילת מצה. אומנם בפועל יצאנו בהתחלה כי חיוונו כבר לצאת ידי חובה. אבל כיוון שלרש"י ורשב"ם צריך לצאת ידי חובה בסוף, אז יש אומרים שאוכלים, הבך אומר, כזית אחד כנגד הכוונה לקורבן פסח, וכזית שני כנגד אכילת מצה. זו ההידור של אכילת אפיקומן בסוף שני זיתים. אבל אם יאכלו שליש מצה או טיפה יותר, יש בזה כבר שני זיתים לפי דת הרמב״ם. קל וחום לדת הרשב"א והגאונים. אז בעצם שם בסוף עוד שליש. אם כן, שני מצה ושליש, זה כל מה שצריך לאכול. למנהג ספרדים יצא חומרה. כי מנהג ספרדים נהגו לחשב את השיעורים לפי משקל מים. אף על פי שברור שההלכה היא שהולכים לפי נפח, רצו להקל בחישוב ברכה האחרונה, ואמרו, נלך לפי משקל. אבל אם הולכים לפי משקל, יוצא בפסח חומרה עצומה. כי המשקל של חצי ביצה מים זה 28 גרם. כמעט זה מצה שלמה, מצת מכונה שלמה. אז הוא אומר, צריכים לאכול בליל הסדר המהדרים 5 מצות, והרגילים 4 מצות. ועוד צריכים לאכול את זה בזמן של אכילת פרס. זמן של אכילת פרס, הממוצע הוא 6-7 דקות, אבל יש מחמירים ואומרים 4 דקות, ויש אומרים אפילו 2 דקות. אז, ויש אומרים, צריך לבלוע את כל הזית בבת אחת. ויש אומרים את שני הזיתים בבת אחת, כי השאלה מה להקדים, את אכילת מצה או המוציא. אז צריכים ללעוס את שתי המצות ולבלוע. זאת אומרת, זה ברור שבלתי אפשרי, וגם אי אפשר לאכול את זה בזמן של אכילת פרס. מדוע? כי שתי מצות בעצם יוצאות בגודל של הפרס. כלומר, זה יוצא שהשני זיתים שאמורים להיות שליש או רבע או חמישית מאכילת פרס, יצאו בגודל קצת יותר מהפרס עצמו. כלומר, הזית יצא יותר מהפרס. כן, זה כמו... כלומר, יצא חוסר פרופורציה. אם הולכים, מגדילים את השיעורים כל כך, אז צריכים את הפרס להגדיל לחצי שעה. ואז ודאי שאפשר לאכול. אם כן, צריכים לאכול את השני שליש מצה, בניחותה, תוך הסבה, חלק מהסבה, הסבה זה ביטוי של חירות, בניחותה, וכל מי שאכל את זה רצוף, ברור שאכל את זה בזמן של אכילת פרס. וגם אם זה יצא לו יותר זמן, בטוח שזה יצא, פשוט הוא אכל את השיעור הכי גדול. ואת הפרס עשו לפי השיעורים הממעיטים, עשו לפי השיעור הקטן. לכן ברור שאם הוא אכל את שני שליש המצה בנחת וברציפות, ברור שהוא יצא ידי חובה. ואני חוזר למנהג הספרדים, גם ספרדים יכולים לאכול שני שליש מצה. את זה אמרו במפורש הרב בן ציון אבא שאול, הרב משאש, גם הרב עובדיה יוסף הסכים שבאמת העיקר זה נפח. כך הוא גם פסק לגבי הפרשת חלה. ולכן מי שרוצה להחמיר לאכול מצה שלימה לפי משקל, שיחמיר על עצמו. אבל להגיד לאחרים שזה זית, זה כבר תמוע וקשה וכבר מנוגד אפילו לרוח של ליל הסדר, שהמצה צריכה לאכול בחירות, וזה כבר... ובשמחה, וכבר אי אפשר, וזה ברור גם שלא נהגו כך, כי אי אפשר אחרי, בנוסף לחמש מצות, לאכול גם סעודה. כלומר, זה ברור שזה מופרך. ולכן, שני שליש זה כבר לעילה ולעילה, ואין צורך ביותר. ומי שקשה לו, יכול לאכול גם בהתחלה שליש מצה לכזית, שזה העיקר, כי אמרנו, השני זה חומרה על חומרה, הלכנו בזית לפי הדעה הכי מחמירה, ולפי הנודע ביהודה שהשיעורים כפולים. אם נלך לפי הנודע ביהודה על פי הרמב״ם, אז גם שליש מטה זה יהיה בסדר. כלומר, זה רק שעושים לפי שתי הדעות הכי מחמירות. לכן גם בשליש, אם הוא אוכל, הוא יכול לברך על אכילת מצה. אגב, גם לגבי ברכה האחרונה, המשנה ברורה לא חושש לדעת הנודע ביהודה. הוא אומר שאפשר לברך ברכה האחרונה על חצי ביצה, לא צריכים לאכול ביצה שלמה. כלומר, על כזית. אז אם כן, מי שקשה לו, יכול לאכול גם בכזית הראשון שליש מצה, ואז לכורך חמישית מצה, ולפיקומן חמישית מצה, וזה אלו החיובים. טוב, נעצור פה. כיוון שחישבו את זה, המצות המכונה הן ידועות. שני שליש זה עוזר מאוד. ושני שליש זה מקסימום. זה השיעור הכי מחמיר. כלומר, לא צריכים להיות בטוחים שיש שני שליש. צריך להיות בטוחים שיש מחצית. אם בטוחים שיש מחצית, אז זה בטוח בסדר.